ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף נון ט'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שנמצא באמצע העמוד. אפשר גם לספור 18 שורות מלמעלה, או לחלופין 7 שורות בשורות הרחבות. אומר המשנה, חרש, רומז ונרמז. אנחנו מדברים על האפשרות לחרש לבצע קניינים וכדומה, ומאחר שחסר לו כוח הדיבור, יש אפשרות כזאת שהוא עושה תנועות בראשו ובידיו. ובן בתירה אומר, קופץ ונקפץ. אלו הם תנועות בפה, עקימת פה, והוא נחשב פחות מרמיזה. והוא אומר ש זה אפשרות במטלטלין, במחירת או קניית מטלטלין. הפעוטות, מקרן, מקח וממקרן, ממקר במטלטלין. פעוטות הם קטנים, באיזו גיל מדובר, אנחנו נמתין לגמרא לפרט. כעת אנחנו נתייחס קודם לנושא ומבנה שאוספנו בשוליים. אתם יכולים לראות גם בשוליים וגם בתוך הגמרא, אותיות א' ב' הם שני לשונות ברב נחמן, כדי להסביר מתי קיים מחלוקת תנא קמא ובן בתירא בעניין קפיצה. שוב פעם, קפיצה הם מין תנועות שאדם עושה בפיו, בשפתיו. הגמרא, אמר רב נחמן, מחלוקת במטלטלין, אבל בגיטין דברי הכל ברמיזה. דברי הכל כוונה כולל בן בתירה. כשמדובר בגט של חרש, ויש מצבים של נישואין דרבנן, מדובר פה ברמיזה לפי דברי הכל. וכפי שאמרנו מקודם, רמיזה הוא נחשב דבר יותר חזק, יותר משמעותי מקופץ. הגמרא שואלת על דברי רב נחמן, מה הוא מוסיף לי מה שלא הייתי יכול לדעת מקודם? פשיטה במטלטלין תנן, המשנה אומרת שהמחלוקת הוא סביב מטלטלין. מהו דתימה? היה מקום לחשוב שמה שכתוב מטלטלין כוונתו אף במטלטלין, שקופץ קפיצה מועילה, ואז היינו אומרים וכל שכן בגיטין, כי יש איזושהי צד אולי להטיל בגיטין. כמה שמלן, זה מה שרב נחמן אומר, שלא ולא, בגיטין רק ברמיזה ולא בקפיצה. אנחנו נעבור על השורות האלו דרך רש"י. עבר בגיטין, בשורה ראשונה מתחת לגמרא בתוך רש"י, דקיימלן חרש שנשא מנתחרש, אם רצה להוציא יוציא, כשם שנכנס ברמיזה. הקידושין שלו הוא לא על ידי דיבור, אין לו דיבור, הוא נשא מי שנתחרש. אז יש תקנה שהוא בכל זאת יכול לנשא, לשאת אישה ברמיזה, כך מוציא במריזה, ברמיזה. הגמרא על זה שאלה פשיטה במטלטלין תנן, במלטי דבן בתירא. אז ענתה הגמרא, ואנחנו ממשיכים עם רש"י, מהו דתימה אף במטלטלין, כאמר, כשבן בתירא הזכיר במטלטלין, הכוונה שלו אפילו במטלטל, וכל שכן בגיטין, שמה? שקפיצה יועיל. דלא תימה, גיטין הוא דקילי, משום דבקפיצה כנס, בקפיצה יוציא, אבל מטלטלין שנפלו בירושה לא, כך היה מקום לחשוב, שבירושה במטלטלין, דווקא שם קפיצה לא יועיל, משום אחי תנן מטלטלין, אבל לא לשלול קפיצה בגיטין. כל זה הווה אמינא. כמשמלן רב נחמן, מוסיף רש"י, מטלטלין דווקא נקד בן בתרה ולא בגיטין. אז יש לנו כמה דרגות כשמדובר בשיטת בן בתרה, שבן בתרה אמר שיש אפשרות להקיל, להכשיר קפיצה דווקא במטלטלין. בגיטין לא, צריך משהו יותר חזק, רמיזה. ובקרקעות ממשיך רש"י, לא ברמיזה ולא בקפיצה. דהכה, מה שאנחנו מתירים במטלטלין, מקילים במטלטלין, דהכה משום כדי חייו, כדי שהוא יכול להחזיק מעמד כספי לצורך אוכל וכדומה, וזה לא כסף גדול, כלומר לא צריך למכור קרקעות בשביל זה. אז בשביל כדי חייב תיקון רבנן כדי לקמן. אנחנו חוזרים לגמרא. איקה דיאמרי, עכשיו לשנה שנייה בדברי רב נחמן, אמר רב נחמן כמחלוקת במטלטלין, כך מחלוקת בגיטין, שבן בתרה יתיר קפיצה גם בגיטין. והנען במטלטלין תנן, אבל המשנה צמצמה את המחלוקת במטלטלין. הגמרא עונה, אימה אף במטלטלין. מה שבלשנה הראשונה הייתה חב אמינה, כאן לפי לשנה שנייה זה המסקנה. ולפי זה, לשיטת בן בתרה, קפיצה מועילה לא רק בגיטין, אלא אפילו במטלטלין. במשנה ראינו הפעוטות מקרן מקח וממקרן ממקר במטלטלין. ועד כמה? איזו גיל? על איזו גיל מדובר? ובשוליים, תחת הכותרת מבנה, אתם רואים משולש, ובשורות הבאות אנחנו נראה דעות בגיל פעוטות. הגמרא, מחפי רב יהודה לרב יצחק ברי, רב יהודה הרא בתנועה למה מתכוון המשנה בעניין פעוטות, כבר שיט, כבר שב, כבר שש שנים או שבע שנים. רב כאן אמר כבר שב, כבר תמני שמונה, במתנית התנה כבר תשע, כבר עשר. ולא פליגי, כל הדעות האלו אינם חולקים אחד על השני, כל אחד ואחד לפי חורפי, כל אחד מדבר על לפי החריפות, השינון של הילד. וטעם המאי, למה תקנו שמקרן מקח וממקרן ממקר כשמדובר במטלטלין? התשובה היא, אמר רבי אבא בר יעקב, אמר רבי יוחנן, משום כדי חייו. מה שכותב בשורה רביעית מתחת לגמרא, משום כדי חייו, דאילב זבינה זבינה, אם לא היינו אומרים שהעסקאות שלו עסקאות, לא מזבני להם מזוני ולא זבני מניהם, אנשים לא היו מוכרים להם מזונות ולא היו קונים מהם דברים. אז כרגע ראינו סימון שמבליט את שמו של רב יוחנן, אנחנו מכנים את זה צורת כתר, וכתבנו בשוליים המטרה של הסימון הזה להבליט השמות, סיבת הופעתו של המאמרה השנייה. בשורות הבאות אנחנו נראה קטע שהקפנו בסוגריים. הסיבה שמובא כל הקטע הזה, בגלל שאתם יכולים כבר בדרך הסימונים לראות, שמופיע עוד פעם אמר רבי אבא בר יעקב, אמר רבי יוחנן. ואנחנו הוספנו בשוליים אצל הכוכבית, אחרי הסוגריים, הגמרא ממשיכה בדיני הפעוטות. בתוכם מובא עוד מימרה של רבי אבא בר יעקב משום רבי יוחנן. אבל מעבר למכנה המשותף, דהיינו השמות, אין כל קשר הנראה לעין בין מה שאנחנו עומדים ללמוד בתוך הסוגריים ומה שהופיע לפני כן. אז עם ההקדמה הזאת אנחנו נלמד את הגמרא באופן ישיר, רק בתשומת לב, שוב פעם, שכעבור הקטע הזה שבסוגריים, שזה בערך חמש שורות של גמרא, אחריהם הגמרא תשאל ותעותן עד כמה, אם הפעוטות עושים עסקה, והמחיר הוא לא כפי המקובל בשוק, זה נקרא טעות. מה הטווח? עד כמה? שאז נאמר שהמקח יחזור, המקח מתבטל. לפני שנגיע לשם, נחזור לסוגריים. ויאמר לאישה על המלתחה, הוצא לבוש לכל עובדי הבעל. מהי מלתחה? אמר רבי אבא בר יעקב, אמר רבי יוחנן, דבר הנמלל ונמתח. מלתחה יוצא כך, הוא נוטריקון. הוא קיצור או חיבור של המינים האלו, דבר הנמלל ונמתח. וברשי דבר הנמלל ונמתח בגדי פשטן הן, שחוטן, חוטי הפשטן נמתח על ידי מלילה שמולל באצבעותיו כשהוא טובה. אז זה תנועה שעושים בשעת טביעת חוטי הפשטן, שזו הכוונה של המילה מלתחה. אנחנו ממשיכים בענייני בדים, כי אתה רב דימי אמר רבי יוחנן, שיגר לו בוניאם בן נוניאם לרבי. אדם הזה, בוניאם, היה אדם עשיר, והוא שלח לרבי. עכשיו אנחנו נראה רשימה של סוגי בדים, והגמרא תתייחס להם גם בהמשך. אז קודם הרשימה: סיבני וחומס, סלסילה ומלמלה. סיבני וחומס כאמגוזה ופלגה דאמגוזה, זאת אומרת תלית שלם שעשוי מהבדים האלו, הסיבני וחומס, תלית שלם אפשר לקפל אותו עד כדי כך שהשיעור, הגודל של המקופל, הוא יהיה אגוז וחצי בגודלו. מאוד, אז מה אנחנו לומדים מכאן? שהבדים האלו הם מאוד מאוד דקים. ומן הגמרא אפשר ללמוד שבדים כאלו שהם מאוד דקיקים הם גם מאוד יקרים. ואם זה לא מספיק, אנחנו נמשיך. סלסלה ומלמלה, הבדים האלו עוד יותר דקיקים. כשאתה מקפל אותם, כלומר תלית שלם שמחסה הבן אדם, אתה מקפל אותם כפיסטיקה ופלגי דפיסטיקה. פיסטיקה זה שם סוג אגוז, או רשי מביא לשון לועזי, והוא משייך את זה למה שאוכלים חזירים. אבל הוא עוד יותר קטן. וממשיך הגמרא ואומרת, מהי מלמלה, מה משמעות המילה הזאת? גם זה נוטריקון, דבר הנמלל ונמתח. אנחנו חוזרים לעניין הפעוטות. ותעותן עד כמה? אמר רבי יונה, אמר רבי זירה, עד שטות כגדול. שאם המחיר שהיה בעסקה בין הפעוטות לאנשים אחרים, אנשים רגילים, אם הטעות, ההפרש ממחיר השוק הוא פחות משישית, אז המקח קיים. אבל אם הוא מעבר לכך, יותר משישית, אז המקח בטל. כך אומר רשי, עד שטות כגדול, עד שטות קנה הקונה, הוא מחזיר הונאה, מחזיר את ההפרש, יותר משטות בטל מקח. אנחנו חוזרים לגמרא, ביי אביי, מתנתו מאי. אומר רשי, מתנתו מאי במטלטלין, משום כדי חייו הוא זביני אין. האם כל התקנה שעסקאות של הקטנים הוא משום כדי חייו, כדי שיהיה לו אפשרות למכור דברים, לקבל כסף, לקנות מזון, אז הדבר הזה יהיה מצומצם, מוגבל למחירות. מתנה לא, או דרמה, מתנה נמי, מתנה דאבדולי נייך נפשי. מה, למה שהוא ייתן מתנה? כי מישהו עשה לא טובה, אז גם זה נכנס לתחום של כדי חייו. עכשיו לתשובה לשאלת הבאי, רב ימר אמר, אין מתנתו מתנה. מוב רבש ימר, מתנתו מתנה. הפכו ושדרו לקמי דרב מורדכי. הם הפכו את השמות עם הפסקי הלכה, ויוצא כך, מה שלחו לרב מורדכי? שלחו כך, שמוב רבשי אומר, אין מתנתו מתנה. אז כך קיבל רב מורדכי. אמר לי, רב מורדכי הגיב, גם נאמר שרב מורדכי היה תלמיד של רב אשי, ועכשיו הוא קיבל שמוב רב אשי, בן של רבו, טוען אין מתנתו מתנה. אז כתגובה לכך אמר לי רב מורדכי, ענה זילו אמרו לבר מור, תלכו ותגיבו לבן הרב, דיינו, תגידו למוב רב אשי את הדבר הבא. וכאן אנחנו נתייחס לדבריו של רב מורדכי עד המשנה. לכן אתם יכולים לראות בסימונים, בפיסוק, שיש לנו מרכאות יחידות סביב כל הקטע הזה. אז כאן דברי רב מורדכי, תגידו למוב רב אשי, לאו הכי הווה עובדה, כי הווה קי מור, לא כך היה מעשה כשרב אשי, מור, שוב פעם זה רב אשי, הרב, שהוא היה עומד חד קראי הערה וחד קראי הדרגה. היה עומד בצורה כזאת, כנראה שהוא עומד לעלות על סולם או מדרגות, אז רגל אחד היה על הרצפה ורגל אחד היה על המדרגה או השליבה. ואמרנו, שאלנו אותו אותו עניין, מתנתו של הקטן מהי? ואמר לן, תשימו לב, כפכבנו, מתנתו מתנה. וזה בדיוק ההפך ממה שרב מורדכי קיבל בשמו שמו ברב אשי. במילים פשוטות, אבא שלך אמר ההפך, שמתנתו מתנה, אחת מתנה מתנת שכיב מרע, ואחת מתנת בריא, אחת מתנה מרובה, ואחת מתנה מועטת. בכל אפשרות של מתנה, המתנה של הפעות הוא כן תופס. המשנה, ואנחנו נתנו כותרת למשנה בפסקה פשוטה, קצרה, מפני דרכי שלום. אומר המשנה, אילו דברים אמרו מפני דרכי שלום? כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל מפני דרכי שלום. רשי אומר, כהן קורא ראשון, אנחנו כמובן מדברים על מה שאנחנו מכנים עליות לתורה. אולי רק נציין במאמר מוזכר שפעם כל אחד שעלה לתורה קרא את החלק שלו, אז לכן רואים את הביטוי כהן קרא קורא ראשון. יש עדיין מקומות, עדות, ששומרים על המסורת הזאת, אבל בשביל רוב עם ישראל מדובר פה על עליות. אז הכהן מקבל את העלייה הראשונה, אומר רש"י, כי איך היא דלא ליתו לנצויה, כדי שלא יהיו מחלוקות בין המתפללים, בין הציבור, תקינו כך, סדר קבוע. אז תקינו לרבנן, היי סדרה. תקיבא דתקנת דרבנן ההיא, מאחר שזה נקבע מהרבנן, איך אומרים, נקבע מלמעלה, תו לא מצינן לשנויה ולמימר, ואז עכשיו אי אפשר שיבוא אדם ויגיד, ענה קרינה ברשע, אני מגיע לי לקרוא ברשע, אלא כהן ראשון, לוי שני ואחריו ישראל. כך אומר המשנה. אני קורא עוד פעם אילו דברים אמרו מפני דרכי שלום. כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל מפני דרכי שלום. עוד דבר, מערבים. אנחנו מדברים פה על עירובי חצר בעניין הלכות שבת, שנכון מדורייתא אפשר לטלטל במקום שמוקף מחיצות כמו חצר, אבל מדרבנן אסור לטלטל מבית פרטי שהבעלים הם פרטיים לחצר שהוא בבעלות הציבור, הוא שייך לכל הדיירים שם. אז כדי להתיר בשבת טלטול מבתים לחצרות ומחצרות חזרה לבתים, עשו מה שנקרא קבעו או תקנו מה שנקרא עירובי חצרות, וזה שאוספים מהדיירים את המזון ושמים את המזון. הרבה נוהגים לשים קופסה של מצות למשל בבית אחד שהוא משותף לכל הדיירים שבחצר, ומניחים את המזון הזה באחד מן הבתים. ואז אומר המשנה, מערבין בבית ישן בפני דרכי שלום. ורש"י כותב, מערבין בבית ישן בני חצר שגיעים ליתן עירוב החצר בבית אחד, אין משנין את מקומן לתנו בבית אחר. כל הזמן יהיה קבוע באותו בית מפני דרכי שלום. ובגמרא מפרש לה. כעת אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. המשנה ממשיכה עם דוגמה שלישית. אנחנו נגיע למספר רב של דוגמאות. בבור שהוא קרוב לעמה מתמלא ראשון בפני דרכי שלום. רש"י, בור הקרוב למה, אמת המים, המביאה מים מן הנער לשדות, ורגילים לעשות בורות, שאם תיבש האמה, אז יהיה להם, נקרא לזה, כמות לשעת חירום, ימלאו מן הבור, וישקו השדות. ומרגילים מי האמה לבור עד שיתמלא, ותקנו חכמים שיתמלאו בורות שבשדות העליונות שהם קרובים למוצא האמה, ואחר כך ימלאו התחתונים, וכשהוא ממלא סוחר את האמה עד שיתמלא. סוחר, אנחנו קוראים מתוך הטקסט, אבל מי ששומע את זה בעל פה, סוחר זה עם סמך, סכר, שהוא עוצר זרימת האמה מתחת לבורור, כלומר בהמשך הערוץ הוא עוצר זרימת המים, ומילא מפלס המים עולה וממלא את הבור. יש לנו בגמות המסומנות ציור, אז אתם יכולים לראות בציור נהר שהוא מרוחק מן השדות, מהנהר נוצר עמת המים שהוא זורם אצל השדות. יש שדה שנקרא עליונה הראשונה, וגם רואים את העיגולים, הם בורות, והסכר שאותו בעל השדה יוצר, גורם לכך שהמים של עמת המים לא ימשיך לזרום, אלא המפלס יעלה וימלא את הבור, אחרי שהוא מילא את הבור הוא מוריד את הסכר, ואותו דבר אצל השדה השני, ואחר כך השדה השלישי. זה מה שנקרא תקנה, כדי שלא יהיה ויכוחים מי ממלא ראשון, אז תקנו וקבעו צורה וסדר כזה. אנחנו חוזרים למשנה, מצודות חיה ועופות ודגים יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום. רבי יוסי, ואנחנו הבלטנו את שמו עם פס כפול, כי בדוגמאות הבאות הוא חולק ואומר אותו דבר בכל שלב. הוא אומר, זה לא גזל מפני דרכי שלום גרידה, אלא זה גזל גמור. אנחנו נמתין לגמרא לפרש מה ההבדל בין גזל מפני דרכי שלום וגזל גמור. אנחנו כן צריכים לציין, ואנחנו נעבור מיד לרש"י, מצודות חיה וכו', הדברים האלו מדורייתא כל כמה דלומטה לידי, עד שדבר מגיע לידו של אדם, לאו גזל הוא. ובגמור מפרש לי במצודות שאין להם תוך, כמו רשתות פשוטות, אין להם תוך, דליקני לי כליו. אחרת אם מדובר בכלים, נגיד כמו דלי או חבית או משהו כזה, ואז דבר נכנס לתוך זה, למרות שזה לא הגיע ליד האדם עצמו, אבל יש מושג של כליו של אדם קונים לו. אבל זה מדובר כשהכלי יש לו בית קיבול, לא כמו חכה, אין לו בית קיבול, הדג נתפס על החכה וזהו. אז מי שלוקח דג שמישהו אחר תפס על חכה, בוא נגיד שהוא הניח את החכה מתחת לאבן והחכה נמצא בתוך המים, הבן אדם לא מחזיק בזה והדג נתפס על החכה, בא מישהו אחר ותופס את הדג משם, לא שהוא אינו בעל החכה, הוא לא עובר על גזל דורייתא. ורש"י ממשיך ואומר, גזל גמור זה דברי רבי יוסי, בגמרא מפרש גזל גמור מדבריהם, גם זה מדרבנן. תם לרבי יוסי בקלות בכל סבר, עשו מפני דרכי שלום את שאינו זוכה לקנות קניין גמור כזוכה. אז אנחנו כבר רואים ברש"י שרבי יוסי הוא משדריג את זה, והגמרא גם נביא לנו את הנפקמינה. אבל יש כאן שתי דרגות, יש גזר מפני דרכי שלום ויש גזר גמור, אבל שניהם מדרבנן. ממשיך המשנה, מציאת חירי שוטה וקטן יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום. עם חירי שוטה וקטן שהם אינם בני דת, הם תפסו משהו ומי שחוטף מהם הוא עובר על גזל, אבל מפני דרכי שלום. רבי יוסי אומר גזל גמור. אני המנקף בראש הזית. מה זה מנקף? רש"י אומר חותך, כמו וניקף סבכי היער, וכמו ונשאר בו עוללות, כנוקף זית. ממשיך המשנה, מה שתחתיו גזל בפני דרכי שלום. רבי יוסי אומר גזל גמור. שאין ממכין ביד עניי עובדי כוכבים בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום. אם גוי בא לקחת את מה שמיועד להיות מתנות עניים, אנחנו לא עוצרים בעדו. שואל את הגמרא, מנהן אמילי, מניין לנו שכהן הוא ראשון? והמשולשים שאתם רואים עם הפס המפותל מוסבר כאן בשוליים אצלנו בגמרות המסומנות נושא, תחת הכותרת נושא סלש מפנה מקורות דכהן ראשון. אז אנחנו רואים פה רב מתנה, אחר כך רב יצחק נפחה, ואחריו רב אשי, ואחריו רב חייא בר אבא. אמר רב מתנה, דאמר קרא, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי. זה הפסוק. אתו ענה לא ידענה דכהנים בני לוי. ננו, זה ברור שהם בני לוי. אלא כהן ברשא והדר לוי. ברשי, דיבור מתחיל ויתנה, בפסוק כתוב, ויתנה אל כהנים בני לוי, ויתנה שיקראו בכהנים והדר בני לוי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם המקור השני. רבי יצחק נפחא אמר, מהכה, מכאן רואים שכהן בראש. הפסוק אומר, וניגשו הכהנים בני לוי. אתו ענן לא ידעין את הכהנים בני לוי, ננו, אלא כהן ברשא והדר לוי. רבשי אמר, מהכה, בני אמרם, ארון ומשה, ויבדל ארון להקדישו קודש קודשים. הבחיר בר אבא אמר, מהכה, וקידשתו לכל דבר שבקדושה. אז גם רבי חייא מביא לנו שהכהן הוא נהיה קדוש, והמשמעות של הדבר שהוא יהיה ראשון. תנא דבי רבי שמואל, וקידשתו לכל דבר שבקדושה. לדוגמאות, לפתוח ראשון. רש"י אומר, לפתוח ראשון בכל דבר כבוד, בין בתורה, בין בישיבה, הוא ידבר בראש. ומה עוד אומר הגמרא? הוא לברך ראשון, בסעודה, וליטול מנה יפה ראשון. רש"י כותב, ליטול מנה יפה ראשון, אם בא לחלוק עם ישראל בכל דבר, לאחר שיחלקו בשווה, אומר לו, ברור וטול איזה שתרצה. ממשיך הגמרא עם שאלה, אמר לי אביי לרב יוסף, מפני דרכי שלום לאור, מה ששמענו עכשיו, אנחנו מתקשים להבין את דברי המשנה. המשנה אמרה שהוא קורא ראשון מפני דרכי שלום. כך פתחה המשנה בסוף עמוד הקודם, בסוף עמוד א', אלו דברים שאמרו מפני דרכי שלום, קורא קורא ראשון. אבל לפי מה שאנחנו מסבירים עכשיו, הם דורייטה, הם מבוסס על פסוקים, דורייטה הוא אי. אמר לי רב יוסף עונה, דורייטה ומפני דרכי שלום. כלומר, הדין של התורה מבוססת על כך שהתורה דואגת שיהיה שלום. שואלת הגמרא, כל התורה כולה נמי, כל המצוות הם מפני דרכי שלום ידחתי דרכיה, דרכי נועה וכל נתיבותיה שלום. זה נאמר כל התורה, למה פה במיוחד? אלא אמר אביי לכדמו, מה שכתוב במשנה שכהן קורא ראשון מפני דרכי שלום, נבין את הדבר הזה על בסיס דינו של מור. מי זה מור? זה רבא, שנראה בהמשך. רק נשים לב שכעת אנחנו מתחילים תשובה ארוכה. איך להסביר דברי המשנה. דתניא. שניים ממתינים זה לזה בקרה, שלושה אין ממתינים. אם יש שני אנשים שסועדים מתוך קרה אחת, אז אחד צריך להמתין לשני שהוא גם ייקח. אבל אם מדובר בשלושה, אז אין צריכים להמתין. הבוצע הוא פושט ידו תחילה. רש"י כותב, הבוצע כגון בעל הבית, שהוא מברך המוציא, ואפילו הוא קטן, הוא פושט ידו בקערה תחילה, ללפת בו את פרוסת המוציא. וממשיך הגמרא, ואם בא לחלוק כבוד לרבו, או למי שגדול ממנו, הרשות בידו. ואמר מור, מור זה רבא, ואמר מור עלה, על המקור שלמדנו עכשיו, לא שאנו שיכול לחלוק כבוד לרבו, אלא בסעודה, אבל בבית הכנסת לא. דעתו למסויי. רש"י כותב בדיבור המתחיל, אבל עניין לקרות בתורה בבית הכנסת, אין כהן חולה כבוד ללוי, ללוי לישראל. ולא לטו שערה שלא יבוא לידי כך ששאר אנשים יבוא למצויה. ולמימה, הנענמי קרינה ברשע, כל אחד יתול, אני רוצה לקרוא ראשון. והיינו דקטני מתניתין, כהן קורא ראשון וכו', כמה שכתוב בתורה, ואינו רשאי לחלוק כבוד בדבר לשנותו, מפני דרכי שלום, המניעה מלשנות זה מפני דרכי שלום. אז רק נחזור על עיקר הדברים, שכהן נקבע להיות ראשון, זה מן התורה. אבל זה שכהן לא יכול לחלוק כבוד למישהו אחר, זה מפני דרכי שלום. ממשיך הגמרא, אמר רב מתנה, הדי אמרת בבית הכנסת, לא אמרן אלא בשבתות בימים טובים, דשכיחי רבים. אבל בשני וחמישי לא, אבל בעניין קריאת התורה של יום שני ויום חמישי, אז לא נאמר השלילה הזאת. דבשונה משבתות ימים טובים, בשני ובחמישי לא שכיחי רבים. אז זה הגמרא שואלת, איני והרב הונה קרי וקני בשבתות וימים טובים. אמרת מקודם שדווקא בשבת ושבתות וימים טובים יש ההגבלה שכהן לא יכבד מישהו אחר. אבל הנה מעשה שסותר. רב הונה היה ישראל והוא קרא ראשון בבית הכנסת. הגמרא עונה, שאני רב הונה, אין להביא קושיות מהמקרה של רב הונה, ואפילו רבי עמי ורבי אסי, כאני חשיב את ארץ ישראל, מקף הוו כיפי לי. רב הונה היה, נקרא לו משכמו ומעלה, שונה מכל השאר, כי אפילו כהנים חשובים כמו רבי עמי ורבי אסי, שהם היו נחשבים כהנים חשובים בארץ ישראל, הם היו כפופים לרב הונה. כעת אנחנו רואים סימון חדש, צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו דינים של הבית, אם אין שם כהן או לוי. הגמרא, אמר הבית, נקטינה, יש לנו מסורת, אין שם כהן, נתפרדה חבילה. רש"י כותב נתפרדה חבילה, והוא מביא שני פירושים. נפסק הקשר, איבד הלוי את כבודו בשביל חבילתו הנפרדת, ואינו קורא כלל. כך אמר מורי הזקן ומורי רב יצחק בן יהודה, וכן סידר רב עמרם. אבל מתלמידי מורי רבי יצחק הלוי שמעתי משמו שאין סדר לדבר להקדים לוי לישראל, ומי שיוצא יקדים. אז זה הפירוש השני למושג שהובא בגמרא נתפרדה חבילה. נמשיך בגמרא, ואמר אביי נקטינן, אין שם לוי קורא כהן, במקום הלוי. משמע מדברי הבאי, ועל זה אנחנו נדון, משמע שאז היה כהן שעלה ראשון ואין שם לוי, אז נקרא לעלייה השני, עליית הלוי, כהן נוסף. על זה אנחנו שואלים, איני ואמר רבי יוחנן, כהן אחר כהן לא יקרא, לא יקרא בתורה, לא נעלה כהן שני אחרי שעלה כהן ראשון, משום פגמו של ראשון. זה שאתה קורא עוד כהן, זה יגרום לכך שאנשים יחשבו שאותו כהן קודם הוא לא קשר, הוא לא קשר לכהן, יש בו איזו פגם. שלא יאמרו שאותו ראשון אינו כהן. זה לגבי מקרה של כהן אחר כהן. לוי אחר לוי לא יקרא משום פגם שניהם. אנחנו נתייחס לשוני. אצל כהן אמרנו שהכהן השני יגרום לכך לפגום בראשון, לוי שני אחרי שלוי קרא את העלייה שלו, כהן לוי שני יגרום לכך שיהיה פגם, זה יטיל פגם על שניהם. בכל אופן, אנחנו נחזור על הדברים האלו, אבל מיד אנחנו צריכים להבין או לתרץ איך אביי אמר שאם אין שם לוי אז כהי כהן. מה פירוש כהי כהן? אם מדובר בכהן שני, לא, זה לא יכול להיות. הגמרא עונה, כי כמינן שאביי אמר מה שהוא אמר שאין שם לוי כהי כהן באותו כהן, כלומר אותו כהן שעלה לעלייה הראשונה, אותו כהן עולה לעלייה השנייה במקום הלוי. אז אין כאן בעיה של הטלת פגם בראשון. עכשיו בין ובין הזכרנו שאצל לוי לא קוראים לוי אחר לוי משום פגם שניהם. ברש"י משום פגם שניהם לא ידי אינשי פגמה בהי מיניו. אם אנחנו רואים לוי ואחר כך עוד לוי, אנשים לא ידעו מי הוא הפגום, ויאמרו ראשון אינו לוי, לפי כך חזר וקרא לוי, הנה מי שני אינו לוי אלא ישראל, ולכמי פריך גבי כהן נמי אמי לך נמי פגם שניהם דעתו למימר שני לאו כהן הוא אלא לוי. אז אנחנו כעת נטפל בזה בגמרא. וכאן יש לנו סימון חדש, צורת משולש, וגם יופיע בשני כיוונים בשורות הבאות, וכתבנו בשוליים. המשולש הוא יהווה עבורנו מעקב. עם השפיץ למעלה, שאלות. הפוך, תשובות. למה לפי רבי יוחנן יש חילוק בכהן אחר כהן? זה לא קרינה משום פגם הראשון, ולוי אחר לוי משום פגם שניהם. הגמרא, ומה שנה לוי אחר לוי? שאמרנו שלא לעשות כך, לא לקרוא לוי אחר לוי, דעיקה פגם שניהם, דאם אחד מיניו לב לוי הוא, כפי שלמדנו לפני כן ברש"י, כהן אחר כהן נמי, אמרי חד מיניהו לב כהן הוא. ולמה אם כן החשש לפי רבי יוחנן היה רק משום פגמו של ראשון, למה לא אומרים גם כאן בעניין כהן אחר כהן משום פגם שניהם? הגמרא עונה, כגון דמוחסק לן בעבור דהי שני דכהן הוא. למה רק משום פגם הראשון? בגלל שהכהן השני אנחנו יודעים שאביו היה כהן, לכן אי אפשר לומר על הכהן השני שהוא לוי, ולכן רק על הראשון אנחנו אומרים קיים פגם. החינמי, הגמרא שואלת, למה לא אומרים אותו דבר אצל הלוי? החינמי דמוחסק לן בעבור דהי שני דלוי הוא, ולכן הפגם הוא רק על הראשון, למה בלוי אמרת הפגם שניהם? הגמרא עונה, אלא למה בכל זאת יש פגם בשני? אלא אמרי ממזרת או נתינה נסיב ופסלי לזרי. גם אם היה חזקה או מוסקלן בעבור של השני שהוא היה לוי, הכל טוב יפה לגבי אבא שלו, אבל אולי הוא התחתן עם ממזרת או נתינה שהם אסורים לבוא בקהל, וממילא הבן אינו לוי, אז שוב פעם גם על השני יכול להיות חשש. הגמרא עונה. סליחה, הגמרא שואלת. החנמי בכהן גם אם מוכסת לן בעבור של השני שהוא כהן, למה השני מוחסק ככשר? החנמי אמרי, גרושה או חלוצה נסיב, ואחלי לשון חילול, אחלי לזרי. גם אם נאמר שמוחסק לן באבא של הכהן השני שהיה כהן, זה לא מספיק למחוק חשש מפני השני, כי אולי אותו אבא של השני שמוזק ככהן הוא התחתן עם גרושה או חלוצה, ומילא הבן שלו אינו כהן. הגמרא עונה, סוף סוף, אם היה חשש שהשני, שאבא של השני התחתן עם גרושה או חלוצה, לא היו קוראים הבן שלו במקום שני, כלומר במקום לוי. אז אני קורא עוד פעם, סוף סוף, לוי, מי כהווה, לא היו קוראים לו במקום הלוי. ולכן כשאנחנו אומרים בכהן, לא קורא כהן אחר כהן, אמרנו משום פגמו של ראשון, אבל לא משום פגמו של השני. מה שאין כן אצל הלוי, לא קוראים לוי אחר לוי משום פגם שניהם. הגמרא שואלת, ולמן, אמרנו שאם קוראים אחד אחר השני זה יבצר מכך פגם, בעיני מי? אי ליושבים, דהיינו אנשים שיושבים בקהל מתחילת קריאת התורה עד שיגללו את ספר התורה, הכחזו לי, הם רואים שאותו כהן שני יחד עם הכהן הראשון עלה למניין שבעה, אז אין כאן מישהו שהוא פסול, אלא ליוצאים, אלא מי שיצא מוקדם. אנחנו רואים ברש"י שורה אחרונה, הכחזו לי להי כהן ראשון תסליק למניין שבעה. אז אתה לא יכול להגיד במצב כזה שקיים פגם של הראשון, הוא נקרא ככהן, הכהן השני אם כולם היו נשארים שם, רואים שהוא נקרא במקום לוי, ועוד חמישה אנשים, אז אין כאן מישהו שהוא פסול, אלא ליוצאים אלו שלא ימתינו ויצאו. הסימון החדש שרואים מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו קוראים לזה צורת כתר, הבלטה כדי ליצור קשר בשאלות ששלחו בני גליל לרבי חלבו. אז כעת אנחנו רואים, שלחו לי בני גלילה לרבי חלבו, ובדף סמך עמוד א' אנחנו נראה בקעת ברך בשורה שביעית מראש העמוד, שלחו לי בני גלילה לרבי חלבו, מהו וכולי. ובהמשך, בסמך עמוד א', יהיה עוד לשון, עוד שאלה ששייך לעניין שם. כעת הגמרא, שלחו לי בני גלילה לרבי חלבו, אחריהן, כלומר אחרי הכהן והלוי. אנחנו ממשיכים לדף סמך עמוד א', מי קוראים? ורש"י בשורה הראשונה אומר, כלום תקנו שום סדר לישראל בשבתות משום דרכי שלום. אמרנו שההקפדה על הסדר הוא במיוחד בשבתות וימים טובים, שיש הרבה שמופיעים בציבור, וזה אווירה שיכול ללא תקנה ליצור מצב של מחלוקות וויכוחים. לכן אנחנו אמרנו תקנו סדר. אז בינתיים אנחנו יודעים כהן ראשון, לוי שני. אז זה השאלה שהופנתה לרבי חלבו. ממשיך הגמור ואומר לא הווה בידי. כפכבנו את הביטוי הזה כי זה יופיע גם בשאלה הבאה. אז לא היה לו מענה. אתה ושאלי לרבי יצחק נפחה. אז שאלו את רבי יצחק נפחה מלא, והוא נותן סדרה או דירוג. אחריהן קוראים תלמידי חכמים הממונים פרנסים על הציבור. אנשים שהם ממונים לענייני ציבור, לצורכי ציבור. ואחריהן תלמידי חכמים הראויים למנותם פרנסים על הציבור. רש"י מסביר, הראויים למנות, דאמרינן במסכת שבת, באילו קשרים באותו פרק מסכת שבת, איזה תלמיד חכם שראוי למנותו פרנס על הציבור, כל ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום, ואומרה. ממשיך הגמרא, ואחריהן, בני תלמידי חכמים שאבותיהם ממונים פרנסים על הציבור, ואחריהן, ראשי כנסיות וכל אדם. הריטב"א שאנחנו מביאים את דבריו בשוליים לגבי ראשי כנסיות, אנחנו נקרא ממה שהוספנו בשוליים. דברי הריטב"א היינו הנח דמעייני במילי דבי כנשתה, אנשים שמעיינים במה צריך בבית כנסת, ופסקי צדקה הבני כנשתה ברשות תלמידי חכמים הממונים פרנסים על הציבור. חזרה לגמרא, שלחו לבני גליל לרבי חלבו. מהו לקרות בחומשים בבית הכנסת בציבור? אז יש כאן סימון חדש, צורת הפפיון. וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה, שאלות והלכות הקשורות לכתיבת תורה שבכתב בצורה חלקית. מספר רומאי אחד, מהו לקרות מתוך חומשים בבית הכנסת? כל חומש נכתב בגלילה נפרדת. א', ספר תורה שחסר יריעה אחת, הגמרא תזכיר את זה, זאת אומרת ספר תורה שלם, אבל חסר יריעה אחת. ב', ספר אפתרתא, ספר גליל ש... כתוב בו ההפטרות שאנחנו קוראים מתוך הנביאים. בהמשך אתם יכולים לראות באמצע עמוד מספר רומאי 2 בגמרא מה הוא לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בה. אנחנו חוזרים לגמרא, רק נציין שצורת הבית יופיע וזה מבליט רבה ורב יוסף. הגמרא, שלחו לבני גליל, גליל לרבי חלבו, מהו לקרות בחומשים בבית הכנסת בציבור? לא הווה בידי. עכשיו הזכרנו חומשים הם חמישה חומשי תורה, אבל כל חומש בגליל נפרד. רש"י אומר לנו שכל הספרים שלהם היו בגלילה, כמו הספר תורה שלנו. וכפי שהגמרא אמרה, לא הווה בידי, אתה שאלי לרבי יצחק נפחא, לא הווה בידי. לפני כן רבי יצחק נפחא סיפק תשובה לשאלה הקודמת, כאן לא. אתה שאל בין מדרשה. ופשטו המאה, שאלו את השאלה בבית מדרש ומשם יצא את התשובה. ופשטו המאה, דאמר רב שמואל בר נחמן, אמר רב יוחנן, ספר תורה שחסר יריעה אחת אין קוראין בו. אז הנה, אפילו ספר תורה שכמעט שלם לא קוראין בו, אז בוודאי חומש אחד ש הוא שארבע חמישיות חסרות, ודאי שלא. והגמרא דוחה ולא היא. מהדין של רבי יוחנן שספר תורה שחסר יריעה אחת לא קוראים, אי אפשר להסיק מכאן שלא קוראים מחומש. הטעם אצל רבי יוחנן מחסר במלטה, הוא חסר. אף ספר תורה חסר. הכה, החומש לא מחסר במלטה, הוא היה מיועד להיות חומש שלם, בראשית שלם, והוא שלם. רבא ורב יוסף ירמי תבייל אין קוראים בחומשים בבית הכנסת משום כבוד ציבור. כשמדובר בקריאה בפני הציבור, מגיע להם כבוד שיקרו מתוך ספר תורה שלם, ולא פחות מזה. רבא ורב יוסף ירמי תבייל, היי ספר אפטרתא, אסור למקרי בי בשבת. זו ספר או גליל שכתובים בו ההפטרות של פרשיות השבוע. אז הם אומרים שאסור לקרוא בו בשבת. מה התאמה? זה לא ניתן להיכתב. נסתכל ביחד בתוספות ליד. אנחנו מתחילים מהשורה השישית מלפני סוף הקצרות בשולי הדף. היי ספר אפטרתא אסור למקרא בשבת. מה התאמה? לא ניתן לכתב שאין כותבים אלא כל הנביאים ביחד ולא מגילה מגילה כמו שכתובים בספר ההפטרות. חזרה לגמרא, מאור בר רב אשי אמר לטלטולי נמי אסור. אנחנו מדברים בשבת, ואז אם אנחנו הגמרא שואלת מה היא טעמה, למה אסור לטלטל אותו, דהה לא חזי למקרי בי, מאחר שלא ראוי לקרוא בו אז אסור גם לטלטל אותו מדין מוקצה. והגמרא דוחה, ולא היא. שרי לטלטלי ושרי למקרי בי. מותר לטלטל וגם מותר לקרוא בו. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, מעייני בספרה דאגדתא בשבתא, ספר שכתוב בו אגדות, והלא ניתן לכתב. שאלה ריטורית. נראה למה אני מתכוון עוד מעט. הרי אנחנו יודעים וגם נלמד על כך בהמשך בדף בשיעור הבא, שתורה שבעל פה אסור לכתוב אותו, והאגדות הם חלק מתורה שבעל פה, אז לא ניתן לכתב. אלא אז איך כתבו? אלא כיוון דלא אפשר, אם לא היו כותבים אז התורה שבעל פה הייתה משתכחת. עת לעשות לשם הפרו תורתך. על פי הפסוק אנחנו מבינים שאם יש חשש שהתורה עצמה יישכח, אז ניתן לעבור על האיסור שלא כותבים תורה שבעל פה, כי האלטרנטיבה הוא עוד יותר חמור. ורשי אומר עת לעשות לשם, ואם בא עת לעשות תקנה לשם שמיים הפרו דברי תורה לשעה הצריכה. אז זה לגבי כתיבת אגדה, שזה עניין של כתיבת תורה שבעל פה. אז למרות שמעיקר הדין או ביסוד לא עושים כך, בגלל עת לעשות לשם כן כותבים. החינם היא גם לגבי ספר אפטרתא שהזכרנו מקודם. כיוון דלא אפשר, כלומר אין לכל ציבור האמצעים הכספיים לכתוב נביאים שלם, עת לעשות לשם הפרו תורתך. וכך כותב רש"י, החינם מכיוון דלא אפשר שאין לכל ציבור וציבור יכולת לכתוב נביאים שלם, לכן התירו לכתוב את הספר אפטרתא, וממילא מותר לקרוא בו בשבת, וגם מותר ממילא מותר לטלטל אותו. עד כאן שיעורנו להיום.